יום שלישי, פרשת כי סיסו, שבוע של פורים. מחר צום תענית אסתר. היום יש לנו יום גדוש בחומרים מעניינים, בסיפורים. אחד בא לרב שטיימן, ביקש ברכה ביחד עם כל חבריו, אחרי זה הוא ניסה לבקש עוד פעם. איך הרב שטיימן התייחס אליו? החופץ חיים, מה עונה החופץ חיים? לא קיבל בחור לישיבה שלו, כי הוא ראה מה שהחופץ חיים יכול לראות. אבל כבר ראה שעת לילה מאוחרת. איפה הבחור ילך לישון? נו, מה נראה לכם החופץ חיים עשה? ובהלכות הדף הוימי אנחנו אוחזים בעניינים של טלטול, ברשות סורבים, סוגי דברים, וכמובן המדורים הקבועים. אז בואו נתחיל, הפותח בכל יום. אנחנו מתחילים עם סיפור שנלקח משיחותיו של הגאון הצדיק רב אליעזר דוד פרידמן שליטה. הסיפור הוא על יהודי עבד השם שהיה עשיר בעל נכסים מהיר קולומאיה. קראו לו רב לייבל איפרמה. הייתה לו איזה חנות של קולבו, שהיה שם גם פינה שהוא מכר שם משקאות. במשך כל היום אשתו והבת שלו היו מנהלות החנות. הוא היה נכנס אליה רק לשעה אחת במשך היום, והיה עומד ומוכר את המשקאות. מההכנסות שהגיעו לידיו באותו שעה, אשתו והבת לא היו רואים את הכסף בכלל, כי את הכל הוא היה מחלק את צדקה עד הפרוטה האחרונה. מלבד המנהג שלו, שהיה סובב על פתחי נדיבים ומטרים אותם גם כן לצדקה. פעם אחת במוצאי שבת, כשהחנות הייתה פתוחה, נכנס איזה יהודי פשוט, והוא ביקש לשתות כוס יש. באותו זמן הייתה בחנות הבת של רב לייבל, כי היא מזגה לו את הכוס והיא טעתה ומילה לו שמרחם במקום ביש בטעות, בחומר ניקוי. האיש לגם את הכוס בבת אחת, וכמובן מיד הוא התחיל להשתעל, להשתנק, המעיים התהפכו בקרבו. הזיקו רופא כמובן שהצליח לגרום לו לפלוט, להקיא את כל מה שהוא שתה, להשיב את רוחו. אבל עדיין היה צריך להיות רתוק למיטה עד שהוא עברי. באותו מקום, בשכונה, היו מתגוררים גם ליצנים, קלי דעת. ורגלם של אנשים ישרים ויראי השם לא דרכה בה. סחור, סחור, אמרי לה נזירה, לא להתקרב. אבל כעת שעה מוטל ערש דווי בגלל מה שקרה בחנות של רב לייבל, אז התושבי העיר חששו שאחרי שהוא יבריא, הוא יתבע את רב לייבל למשפט. אז היו באים לבקר אותו, להפיס את דעתו. אבל זה היה נראה שזה לא מועיל, כי אותו יהודי לא הסתכל לכל מי שבא, והיה לה שאלה אחת. האם רב לייבל הגיע? כשראו את ההתעקשות שלו, אז דיברו עם רב לייבל שיבוא לבקר ולהתנצל. כך הוא יציל את עצמו במשפטים ועלילות. אבל רב לייבל התעקש, אמר, הוא לא נכנס לכזה בית, בית של תומה. ומה שקרה בסוף, שאותו אחד החלים, והוא הגיש תביעה נגד רב לייבל. בעיר קולומאיה, שרובה היה יהודים, אבל גם הגויים שהיו גרים שם, הם היו בקיאים מאוד במנהגים של ישראל. כשהגיע יום המשפט, כשהשופט שמע את הטענות נגדו, והוא כבר כנראה קיבל מראש את השוחד כדי לזכות את רב לייבל, אז הוא פסק ואמר, הרי מנהג היהודים שהם שותים יש, אז שותים קודם לגימה קטנה, אומרים לחיים. ורק אחרי זה ממשיכים לשתות את כל הכוס. אם כן אמר השופט לאותו יהודי שהגיש את התביעה, יש טענה עליך, לא עליו. אם היית מתנהג כמו יהודי, ושותה קודם לגימה קטנה, אז היית מרגיש שהמשקה לא ראוי לשתייה, ולא הייתה בעליך כל הצרה הזאת. והשתי הוא קדוש. אפילו השופט הגוי יודע איך יהודים שותים יש. עד כאן בעניין הזה. יש פה סיפור מהקהל, מהגילן, האלון הנפלא, קהיול טרויג. בפורים שנת תפשין למתגימל, נכנסו קבוצה של בחורים מהשיעור של הרב שטיימן, בישיבה קטנה לפני למעלה 40 שנה. נכנסו את לו לשמחה ספורים, מיד שהם נכנסו, אז הם עברו לפניו את כל אחד, הוא ברך ברכה אישית. אחרי שהם ישבו בבית ועמדו לצאת, אז אחד התלמידים ניסה להתחכם, והוא פנה אל רבינו שוב וביקש ברכה שנייה. אז רבינו יושיב לו בבת צחוק ונעימות, הרי ברכה שנייה, מה זה יצר האדום? תהיה בן אדם, דרך אותו רבינו. עד כאן בעניין הזה, ואנחנו מגיעים להלכות של עניין הדיומי על פורים. האם יש איסור שלו יסילבש בתחפושת? מעיקר הדין, מותר לאישה להתחפש בפורים לגבר ולהפך, ואין בזה את האיסור שלא יהיה כלי גבר על אישה ולא ילבש גבר סימס אישה. ולמה? כי עושים את זה רק לשם שמחה באלמה. אבל האחרונים הזהירו שלא לעשות כן, ולדעת הסטייפלר יש להקל לילדים שעוד לא הגיעו לגיל חינוך. ככה גם הייתה דעת הגר של יושיב זצל. אבל החזוני שורה שלא להביש תחפושת כזאת היא גם לא לתינוק. לבישת מלבוש גויים בתור תחפושת, תחפושת של אומון, של החשבי ראש, אז דעת הגרח קניאסקי שאין בזה איסור שלו בחוצים לא תלויכו, אבל באמת לא ראוי לעשות ככה. אבל תחפושת של מינה וידזורה, יגדי קומר וכדומה, אז דעת הגר של יושב שזה אסור מן הדין, בגלל שכתוב בפסוק, ושם אלוהים החיירים לא יזכרו, לא ישמע על פיחו, אז אי אפשר להתחפש לכזה דבר. מה אתם אומרים רבותיי? האם מותר לחכות אדם, לא בתור זלזול או ליצנות, אלא שם הפגנת כישרונות של חיקוי? אז יש פה לקט מאוד מעניין של דברי הפוסקים על החובה של זהירות מלשנור בימי הפורים. לתוך הביאור ומוסופים על ספר חפץ חיים מהדורת דירשו. אז בספר נצור לשון חור הוא מביא בשם אבא שלו, שהיה מתלמידי החפץ חיים, שהיה מייסי בפורים בישיבה ברדי, שקבוצה מתלמידי הישיבה עשו הצגה בבית של החפץ חיים. שהיה בה גם דברי צחוק על איזה עניין שבאותו תקופה עשה רעש גדול בעולם הישיבות. והחפץ חיים הוכיח אותו בלשונו הרכה, והוא אמר, גם בפורים חייבים להימנע מלשנורים. וגם רבי קשה לזה, נורבך מחה בכזה סוג דבר שלא לעשות אותו. שעל ידי זה באים להלבנת תנים ונעז דבורים ועוד דברים חמורים בין אדם לחבר. גם רבי משה שטרנבוך שליטה במועד המוזמנים הוא מביא של קונטרס אחד, שמה שמתלוצים מסוד הספורים ואפילו מרבנים תמיד חכומים, אז עוברים בזה על חמורות שבחמורות באיסור בזוות המתחוכם, ומה לפני חבר וברבים ולשנור וכדומה, שמה כתוב עליהם השם ישמור? שאין להם חלק לעולם הבא. ובפרט עם האדם שמתלוצצים עליו, הוא שומע את הדברים והוא מצטער ונתבייש, שהוא אופן פלילי ממש, כותב רמו ישטרנבוך. ואין שום יותר להתלוצץ, אלא רק ממי? ממי מותר להתלוצץ, רבותיי? מאמינים ומהקויפרים וכל פורקי העול, שזה מצווה. תראו שם באורך את הדברים, ותרבו נחת. גם פשוט כנתר בהלוכה, הוא כותב שצריך למחות למרצות, על מי שמבש את חבר שלו דרך שחוק בפורים. גם כך כתב הגאון רבי עובדיה יוסף זכר צדיק לברכה בספר שיעורי הראשון לציון, שאלה שמדברים לשנור בפורים, האבון שלהם חמור מנסוב ואין להם חלק לעולם הבא. וגם ביחווה דעת הוא כותב שהשומעים, גם השומעים האבון שלהם חמור. למה? שהם שומעים ביזוי של תלמיד חכם ולא מוחים. וזה מלבד האיסור של קבלת ושנור שיש בזה. וגם באוזנית ברור ככה כתוב. בחומרה של האבון של אלה שמדברים דברי צחוק על החברים שלהם, אז הפליואיץ בערך חוינוי, הוא כותב שזו דרכם של עמי הארצות, שמצערים את החברים שלהם בדרך צחוק וקלות ראש, כדי להרבות שמחה של הוללות. והוא אומר, והרי זה כי מתולל שיורה זיקים, והוא אנוש יענש באופן שתהפך השמחה לתוגה חזו חלק. לחכות תנועות של אדם או את הקול שלו, לא לשם זלזול או ליצנות, אלא לשם גילוי כישרונות חיקוי, והוא יודע שלא ייגרם בזה ביזיון ולעג על אותו אדם שמחכה אותו. אז רב חיים גנסקי כותב שאין בזה איסור, אבל זה לא הנהגה ראויה. ואנחנו מגיעים למדור קניין חוך בפרקי אובס. אומרת המשנה, בפרק ג' וגימטריוס פרפרויס לחוכמה. בספר ספרים וסופרים על מסכת טובס, מסופר שם על הצמח צדיק מוויז'ניץ, הצמח צדיק מוויז'ניץ, שבזמן שהוא היה אומר את התורה על השולחן, אז הוא כמעט לא היה מפסיק עד שהוא היה גומר. הדברים שלו נאמרים באש, בהתלהבות, ברדת ובזיע, כדרכו בקודש. וכולם היו מאזינים בדממה. אחד הפעמים הבודדות שהוא הפסיק באמצע האמירה של התורה, זה היה בשבת אחת שמאחוריו עמד החסיד המפורסם רבי שמואל אליעזר פלדמן. בתוך דבריו הוא הזכיר את החשבון של גימטריה. רבי שמואל אליעזר התחיל לחשוב ולערער בליבו לבדוק שהמספרים עולים יפה. הצמח צדיק הרגיש בזה, וכנראה שבגלל זה התבלבלה המחשבה שלו. ואז הוא הפסיק את השטף דיבורו, והוא פנה אל אותו חסיד בקפידה. הוא אומר לו, לספור, אתה יכול לספור רעפים. העיסוק של אותו חסיד היה ברעפים. התכוון לומר לו שזו לא השעה הנכונה לחשב ולבדוק אם הדברים תואמים, אלא עכשיו צריך לקבל אותם באמונה תמימה. ואנחנו מגיעים למדור פניני הפרשה. אלוהי מעשיך לא יסעס אלוך. בספר דרכי החיזוק הופיע סיפור שסיפר מורן ראש הישיבה הגאון רב גרשון אדלשטיין שליטה. בדברים שהוא נסע על אח שלו, רב ינקי בזכר צדיק לברכה. הוא מספר שהוא שמע עובדה נפלאה מבעל המעשה, שהגיע לאח שלו אחד לבקש ברכה. ורב יעקב אומר לו, יש לך בית צלב, שתי וערב. אי אפשר לברך אותך, קודם תוציא את אותו צלב מהבית, ואחרי זה אני אברך אותך. אותו אדם התפלא, הוא אמר, לא ידוע לי שיש אצלנו כזה דבר. אז אמר לו, תשאל את אשתך. שאל אותה, וגם היא אמרה, שהם לא יודעים על כזה דבר. אמר לו רבי יעקב, תבדקו בארון, איפה שיש את הצעצועי ילדים, יש שם קלפים. ואחד הקלפים מצויר צורת של שתי וערב. הלך ובדק, וכמובן שהוא מצא כדבריו, ובייר אותו מהבית. דף היום מבעל אוכל. אז בשיעור של הרב זילברשטיין שליטה, שלוחה אחד, תוכלו לשמוע, האם תפילין נחשבות למוקצה בשבס, וגם מחלוקת הפוסקים לגבי חמישה של כובע ברשות הרבים. בוא נלמד גם אנחנו את הנושאים האלה. יש אומרים שאסור לחבוש בשבת ברשות הרבים שהיא באורייתא, כובע שלא מהודק היטב לראש. ולמה? כי חוששים שהרוח תעיף את הכובע מהראש, ואז כשהוא ירים את זה הוא ישכח ויטלטל 400. יש אומרים שגם ברשות הרבים דרבונם, שהיא מצויה בזמננו, צריך להחמיר. וכל שכן מי שדרכו לשאת לעתים קרובות את הכובע בידיו. האיסור הזה הוא רק שהוא חבוש בכיפה תחת הכובע, אבל אם הוא לא חבוש בכיפה, אז מותר לחבוש כל כובע שהוא, כיוון שגם אם הכובע ייפול מהראש וירים אותו בידיים, הוא לא צריך לחשוש שיתלטל אותו 400. כי הרי באותו שעה הראש שלו מגולה, ובן ישראל לא ילך 400 בגילוי הראש. בזמננו נוהגים להקל ולחבוש ברחוב כובע שיש מתחת כיפה גם כשהוא לא מודק לראש. ולמה? כי סמכים על העירוב. אכן, במקומות שאין עירוב, אז צריך להקפיד להסיר את הכיפה לפני שיוצאים לרחוב עם הכובע. אלא אם כן, הכובע מודק טוב לראש. ומה זה מודק טוב, רבותיי? מודק טוב פירושו שרוח מצויה במקום הזה ובעונה הזאת, לא יכולה להגביע את הכובע מעל הראש. זאת אומרת, אם יש לנו יום סוער, עם רוחות חזקות, אז הרוח המצויה באותם יכולה להעיף כובע שבכל יום היא לא מעיפה, צריך לתת את הדעת על זה. וכל זה גם בזמן שהרוח לא נושבת, אתה לא יכול לדעת אם הרוח תבוא במשך היום. תפילין שנפלו על הרצפה חס וחלילה בשבת, מה עושים? אז כידוע בשבת לא מניחים תפילין, ומי שמניח לשם מצווה, אז עובר על בלטויסיס, כן, השבת תיארות והתפילינות, אז בשבת לא צריך להניח תפילין. ויש מחלוקת הפוסקים בנוגע להנחה שלהם שלא לשם מצווה. ולבנוגע לאיסור מוקצה בתפילין, יש אומרים שמותר להניח אותם שלא לשם מצווה, ולכן הם נחשבות לכלי שמלאכתו לאיסור. אבל יש אומרים שאסור להניח אותם שלא לשם מצווה, אם כן הם יחשבו לכלי שמלאכתו לאיסור. ויהיה מותר לטלטל אותם רק לצורך השימוש של המקום שבו הם מונחות. להלכה מצדדים הפוסקים שבשעת הדחק אפשר להקל, ולכן אם התפילין נפלו על הארץ חובה להרים אותם. ויש מי שאומר שבכזה מקרה כדאי להחליט שהוא רוצה לשבת במקום ששם נפלו התפילין, ואז יהיה מותר לטלטל אותם לכל הדעות, כי הוא מטלטל אותם לצורך שימוש במקומו. יזכר רבותיי במה שלמדנו אתמול. בגד שיש בו מטלה, זאת אומרת שיש בו לולאה, שעליה אפשר לתלות את הבגד. והוא נקרא, אותה לולאה נקראה בצד אחד, זאת אומרת שיש לנו חוט שנמשך, ואי אפשר לתלות בזה עכשיו. אז אם דעתו לתקן את המטלה, אסור ללבש את הבגד בשירות הרבים, ואם אין דעתו לתקן, אז מותר ללבש. כמובן במקום שאין עירוב. בגד שתפורים בו כפתורי רזרבה, זאת אומרת, כפתורים שמיועדים לשמש כתחליף במקרה שיפול אחד מכפתורי הבגד, יש אומרים שהכפתורים תפלים לבגד ויהיה מותר ללבוש אותו ברשות הרבים ויש חולקים. כובע שיש לו שוליים ברוחב של טפח, שעשוי מחומר קשיח וזה נועד לצל, למשל כובע שמש וכדומה, אותו אסור לחבוש בשבת בגלל איסור דרבנן של עשיית אוהל ארעי. יזכר רבותיי במה שלמדנו אתמול. האם צריך שכל השומעים יתאמו מהיין של הקידוש? אז זה שעושה את הקידוש, הוא צריך לשתות לפחות כמלוא לוגמוב. זאת אומרת, מה זה מלוא לוגמוב? מלוא לחי אחת מנופחת. וכשאחד מוציא אחרים מידי חובה, אז מצווה מן המובחר שכל השומעים יתאמו קצת מהיין, אבל קצת זה אומר שאין לה שיעור, שאין אפילו שיעור לאותה טעימה, משהו. אבל יש להקפיד כמובן שלפחות אחד ישתה את כל הכמות של מלוא לוגמו. וגם אם בגלל זה הוא לא יישאר מספיק יין לטעימה עבור כל השומעים. ולמה? כיוון שלדעת ראשונים הרבים הסיבה לזה שצריך לשתות כמלוא לוגמו היא בגלל שבכך מתיישבת דעת השותה. ואם הכמות מתחלקת בין שתי אנשים, אז דעתה לא מתיישבת, אם אלה הם לא יוצאו דרך חובת קידוש. ובקידוש של ליל שבת שעיקרו דאורייתא, אז ראוי שהמקדש הוא זה שישתה את הכמלוא לוגמו, ולא מאחד מהשומעים. וכמובן יש להעדיף גם גדול על פני קטן לשתיית הכמלוא לוגמו. דף היום מבעל אוכל. דף היום מבבלי, סליחה. מדוע היו ציורים של ירח, של כל מיני סוגי ירח, על קיר ביתו של התנא? וממה נעשתה מנורת החשמונאים? ומדוע רבי אלעזר סתר לגוי שהוא פגש בדרך? על כך ועל עוד נושאים מעניינים, נלמד היום במסכת עבודה זרה, דף מ"ג. ואתם כבר יודעים, רבותיי, שבשלוחה 2 אתם יכולים לשמוע את שיעורו הנפלא, את שיעורו הנפלא של הרב אליהו אורנשטיין שליטה. ואנחנו מביאים פה פנינים מבחרים על הדפיומי מבבלי מהגיליון מאורות הדפיומי. לא תעשון כדמות שמשי המשמשים לפניי במרום. האם מותר לצייר את השמש? יש סמל של אחד הבנקים, בנק כמדומני מזרחי, מזרחי תפחות, אם אני לא טועה, שהוא מורכב מציור של חצי שמש. האם זה לא נוגע את ההלכה? ילדים בגן יכולים לצייר את זה? שאלות כאלו ורבות אחרות נדונות בספרי הפויסקים, שהגמורה שלנו היא משמשת כמעיין שופע של מקורות לנושא הזה. אז בסוגיה שלנו מבאר שהפסוק לא תעשו ניתי, שהוא עוסק באיסור עבוד אזורי, כולל גם את האיסור שלא תעשו כדמות שמשי המשמשים לפני במרום. זאת אומרת שאסור ליצור ציור דמויות של שמש, ירח, כוכבים, מלאכים ושאר צבא השמיים. אז שואלת הגמרא, הרי בבית של רבון גמליאל, נשיא ישראל הייתה טבלה עם צורות שונות של לבנה, שהיו מציגים בפני העדים שבאים להעיד על ראיית המולד הלבנה, והיא נועדה לבדוק את האמיתות דבריהם. אז נזכור פה כמה מהתשובות שמופיעות בגמור שלנו על השאלה הזאת. ונראה את הלכות הרבות שנלמדות מכל אחת מהן. לפי תירוץ אחד בתירוצים בגמורה, כתוב שאסור להשעות צורות גרמי השמיים גם שלא נוצרו באיסור. זאת אומרת שהדמויות, דמויות הערה שרבי גמליאל החזיק בהן נעשו עדי עובדי כוכבים. אף שמדרבנו אסור לאדם להשעות בבית שלו כל דמות של אחד מגרמי השמיים שמאפשדו שהוא בעצמו עובד אלילים. בכל מקום החשד הזה לא קיים במקום שנמצא בו הרבה בני אדם. בביתו של רבי גמליאל היה נחשב כמקום ציבורי בגלל שהרבה היו באים אליו. אז מכאן למדו שאסור לאדם להשעות בבית שלו צורות כאלו, גם אם הם לא נוצרו על ידו באיסור. וראו לציין את ההסבר של הגאון, בדעת הרמב״ם, שאין איסור שיעה, אלא בציורי אדם ולא בשאר צורות. ציורים בגן ילדים, רבותיי, זה נושא ידוע ומדובר. אז לפי תירוץ נוסף בגמרא, כיוון שהצורות האלו נעדו לצורך לימוד, אז אין איסור. וניקה נפסק להלוך בשולחנו אחרי ירדה, סימן קוף ממלף, ואם הם להתלמד, להבין ולהורות, כולן מותרות. ולצורך לימוד מוסיף השח, שלא רק זה שאין איסור להשוד אותם, אלא גם מותר ליצור אותם. עם זאת, החסנסופר בשוט שלו מציין, שהיתר הזה הוא רק לצורך לימוד תורה, אבל לא לצורך אומנות הפיסול למשל. ונציין שכל האמור לאל מתייחס לעשייה של צורה של שמש או ירח, בולטת או שוקעת. אבל יש מחלוקת בין הפוסקים אם יש איסור בציור בלבד שהוא לא בולט ולא שוקע. בהקשר לזה כתב הרב ווזנר בשבט הלוי, חלק ז', שלכל הדעות מותר לצייר לילדים את גרמי השמיים וגם לעשות הצורות שלהם. בעת שלומדים בפרשת בראשית שעוסקת בגאולת השמש, ירח וכוכבים, או לצורך לימוד פרשת וישב שיש שם שלום יוסף הצדיק, וכן הלאה. ההבדל בין השמש לבין הירח, כי אנחנו מעיינים בסוגיה שלנו, אנחנו נשים לב לדבר מעניין, מאוד מעניין. הרי רבון גמליאל היה מחזיק טבלה, שהיה בצורה של ירח, להראות לפני עדים. עכשיו, כיוון שבתחילת החודש הירח מופיע בצורה של חרמש, אז כנראה שגם בטבלה היו צורות שונות בדמותה של הבנה בתחילת החודש. וממילא לא הופיעו בה דמויות של ירח מלא. ולמרות זאת, הגמורה הקשתה, איך הוא יכל להחזיק את הדבר בבית? מהקושייה הזאת ניתן להסיק, רבותיי, שגם חלק מהשמש אי אפשר לצייר. אבל כתב הרב ווזנר סברה יפה להבדיל בין שמש לירח. אמנם הירח הוא עגול, אבל במרבית החודש, אנחנו לא רואים אותו שלם, אלא רק באופן חלקי. לעומת זאת, השמש נגלית אלינו במלוא הדורה בכל שעות היום, עיגול שלם. למעט בזמן הזריחה והשקיעה, אז ממילא דווקא צורה של ירח חלקי אסורה, כי ככה הוא רגילים לראות אותו. אבל צורה של שמש חלקית, היא לא תהיה אסורה, אז ממילא מותר לצייר את השמש בית הזריחה, בית השקיעה, או כשחלקים אינם מוסתרים על ידי עננים. ואם כן, מה שהתחלנו עם הסמל של בנק המזרחי, אז מנהל הבנק, העובדים וכל הלקוחות יכולים להיות רגועים שזה לא סותר את ההלכה. ציור שמש בלי קרניים. יש לציין שהאיסור לצייר את דמותה של השמש הוא תקף רק כשהיצירה מושלמת וכוללת את קרני השמש. מאיפה לוקחים את זה תשאלו? אז המעריץ, פשוט, הוא מדייק את זה מהגמור שלנו, שהיא אוסרת על יצירת חמו. היא לא כתבה באופן סתמי עיגול, אלא יצירה שדומה מאוד לחמה אמיתית. היא אסורה, ולא סתם עיגון בעלמה. אם תרצו להרחיב ולהשאיר את הידיעות שלכם, אז אתם מוזמנים להסתכל במחס חינוך, במצווה למתת, ובדברי מלכיאל, חלק ג' סימן ונחת. היינו שם ותרבו רוב נחת. ועכשיו רבותיי, אחרי שאתם מחכים כבר 25 דקות למדור הנפלא חפצים בחיים, אז הנה זה קורה. אתם, כמובן שאתם מוזמנים להצטרף אלינו ללימוד היומי בספר חפץ חיים, ובואו נלמד אותו. אז בסעיפים הקודמים למדנו שגם אם ראינו אדם שעבר עבירה, שהאיסור שלה מפורסם, והוא בוודאי מתכוון לחטוא, לחטא, אז אם הוא איש בינוני, שהוא נשמע בדרך כלל מחטא, אסור לגלות את זה לאחרים, אלא צריך להוכיח אותו בינו לבין עצמו. בסעיף שנלמד היום, החפץ חיים ממשיך בעניין הזה, והוא כותב, שאם החוטא הוא אחד מהאבלים, הליצים, ששונאים את מי שמוכיח אותם, שונא את מי שמוכיח אותם, ובמדי לא יתקבלו דבריו באוזניו, דבריהם באוזניו, והוא עשוי לשנות בעיוולתו, לשנות, לחזור עליה, ולבוא עוד פעם לידי חטא. אומר החפץ חיים, טוב שיגלה זאת לדייני העיר, שיוכיחו אותו ויפרישו אותו מהחטא. והוא הדין שיכול לומר את זאת לקרובים של החוטא, אם הוא יודע, אם הוא יודע שהם יכולים להשפיע עליו. ורבים ומוסופים של דיר שמביאים, שיש שכתבו שגם אם הוא בעצמו יכול להוכיח אותו, אבל הקרובים או מישהו אחר יעשו את זה יותר טוב. ותהיה מזה תועלת מותר. וכך גם מנהל מוסד שרוצה להעיר לאחד המלמדים, אבל הוא חושב שתהיה תועלת גדולה יותר אם הביקורת תגיע מאחד ההורים ולא ממנו ישירות. אז זאת אותך עם קניבסקי שמותר לספר להורה את הביקורת בסוד כדי שיעיר למלמד. ולספר על אדם שעושה עבירות כדי שיתעולה עליו לחשבור בתשובה, דעת רבינסים שמותר כי זה לתועלת. אבל רק בצמצום וכפי הנצרך. אמנם, בכל אופן שהוא מודיע לקרובים או למישהו אחר שיכול להוכיח אותו, אסור להם לקבל את הדברים שלו בהחלטה הגמורה, ולכן יש שכתבו שכשהוא מודיע לקרובים הוא יודע שיקבלו את זה באמון גמור, אז צריך להודיע להם שלא יקבלו את זה ככה, אלא שהם יבררו את הדברים החוטא בעצמו. וגם לגבי דייני העיר, החפץ חיים מדגיש שאסור לספר להם, אלא ראו את זה שני עדים, כי אסור לבית דין להאמין לעד אחד. אבל לספר את זה לדיינים שלא בתורת עדות, אלא בצינה, בשביל שיוכיחו אותו, אז בביאור ומוסוף הם הביאו שזה לא גרוע יותר מאשר לספר לקרובים, או לשם לאדם שיכולים להשפיע עליו, לטובה. החפץ חיים מסיים ומדגיש עוד, שהכוונה שלהם לספר רבותיי צריכה להיות לשם שמיים, ולא משנאה. וגם דייני העיר צריכים להוכיח את החוטא בצינה, ולא ילבינו את פניו ברבים. ותעיינו בביאור ומוסופים לעניין דברים שיש בהם חילול השם, כי צד יש לנהוג. ויהי רצון שלא תצטרכו להגיע לזה למעשה. עד כאן הדברים המתוקים בהלכות חפץ חיים. ואנחנו מגיעים למדור המוסר היומי, מתוך ספרו של החפץ חיים תפארת סדום. אומר החפץ חיים, מי שנעשה אצלו אחד מסורי התורה כהפקר, חלילה. דהיינו שאינו מקבל על עצמו להישמר ממנו. מקבל בכך את כללת ישראל בערי עיבל וגריזים, כמו שכתוב, ארור אשר לא יקים את דברי התורה הזאת לעשותם, ואמר כל העם אמן. וחז"ל אמרו בגמרא, ארור, מה זה? בו כללה, בו נדעו, ישם ירחם. והמשך החפץ חיים אומר, וצריך לחשוש על נפשו, שאולי גם בשמיים ידעו אותו על זה. ועל ידי זה הוא עלול לרד בנכסיו, ולא יעילו לו כל התחבולות לפרנסה ולהצלחה. בנוסף, הוא נקרא גם בשם מומר לדבר אחד, כי בשעת נפש עובר על איסור תורה ומחזיק דבר את תורת השם להפקר. הוא בדומה לאומה לכל התורה כולה, שזה היחס של התורה כולה, שמחזיק את זה להפקר. וגדול אבונו עד מאוד, מסיים החפץ חיים. עד כאן במוסר היומי. כעת אנחנו רוצים לכם סיפור מיוחד לפורים מהגיליון חוט של חסד, בנשיאות הרב הגאון רבי שלום ארוש שליטא. מספרים פה על רב לזר רוקח, שישב בביתו הגדול באמסטרדם, בירת הולנד. סביב השולחן ישבו בני משפחה, נכבדי הקהילה, רבים מהקהילה עצמה. באו לשאת סעודת פורים עם רבם הנערץ. רב לזר נחשב לא רק לגאון עצום ופוסק בעל שם, אולי גם היה מקובל גדול שמצוי בחוכמת הנסתר. והגדלות שלו והצדקות שלו היו מפורסמות לא רק אצל היהודים, אלא אצל גויי הולנד. כמובן ששולחן פורים היה ערוך בטוב טעם, כי יד המלך, בבשר, בדגים, במיני מתאמים שבני הקהילה הביאו כמשלוח מנות. כמובן שיין ושאר משקאות לא חסרו. בין מנה למנה תלכו מפי הצדיק. אתם מתארים לעצמכם דברי תורה מחודדים ומשובבי לב שהתאימו לאווירה של פורים. כמובן שבין כוסית לכוסית היו שירה וריקודים, כיאה וכיאה למשתה ושמחה בפורים. השמחה הייתה גדולה, כשלפתע נשמעו נקישות קצרות ומהירות על הדלת. כשנפתחה, ראו שלושה אנשים לבושי שרד, שליחים מאת המלכה. ראו שפניהם משדרות דחיפות רבה, והם בכל נרגש מתנצלים על ההפרעה ורוצים לדבר עם הרב הישיש. רב לוזור מסמן להם להתקרב ולספר. הם מספרים שבאחד מאזורי המדינה נפרט סכר גדול, ומי אותו ים מאיימים לשטוף את האזור כולו, על בתיהם ותושביהם של אותו אזור. כידוע, הולנד היא מדינה נמוכה מאוד, שחלקים מהאדמה שוכנים מתחת לגובה פני הים. אז התושבים גדרו את עצמם בסכרים גבוהים וחזקים, כדי למנוע כזה מקרה שעכשיו שקרה. והיה ברור שמאיימת סכנה כבדה על יושבי האזור. שליחי המלכה סיימו לספר, הם ציפו לראות אותו פורש לאחד הפינות ומתחיל להתפלל. בינתיים הזמינו אותם להישאר בבית, שיוכלו קצת, ישתו, באו כנראה ממרחק. ואז הם שומעים את הרב שאומר, תביאו לשולחן את כל הבקבוקי יין והמשקאות שעוד נותרו. כולם התפלו, מנסים להבין את הכוונות שלו. חלפו רגעים מעטים, השולחן כולו מכוסה בקבוקי יין, בקבוקי שרף, מהמשובחים ביותר. ואז הרב אומר, כעת רבותיי, נקיים את מצוות היום בידור, נשתה עד אשר לא נדע בין ארור המן לברוך מרדכי, ונפתח בשירה ורוקודים, וככה נמתיק את הדינים. ובאמת, כעבור שעה קלה כבר עשרות הנוכחים היו שטויים ומעורפלים, ופרצו בשירה שמחה ומשוחררת ובריקוד עלי. וכל זה, כל זה רבותיי לנגד עיניהם המופתעות של שליחי המלכה. והרב הישיש קם ממקומו ורוקד ומשמח את כולם, וכולם אחריו. ושירה אדירה פורצת מפיהם של כל המשתתפים. בעיני שלישיית השליחים היו עמומים, זה המקום היה נראה לבית של שיקורים מתוללים. הם יודעים מה זה שיקורים. אז הם חשבו שאולי אם הגיעו לכתובת הלא נכונה, או שהרב סתם איזה נוכל שמוליך את כל הציבור שולל. וככה הם הבינו שלהם מה להישאר, והם יצאו מהבית, הגיעו לארמון של המלכה, התקבלו בשמחה לידי המלכה, ולפני שהם מספיקים לספר מה שקרה, המלכה פותחת ואומרת להם, המשימה צלחה, הפרצה בסכר נחסרה בתוך זמן קצר, וכל האירוע נסתיים בנזק קל מאוד. השליחים הופתעו מאוד, כי שעת הנס טעמה בדיוק לזמן של אותו משתה עוללות, שזה ככה נראה להם. ואז במבוכה, לא מעטה, מספרים למלכה את כל מה שקרה. טוב, עכשיו היה תור של המלכה להיות מופתעת. קודם כל הייתה מופתעת מההתנהגות של אותו רב שהיה נערץ עליה כל כך. ודבר שני, מהעובדה שבכל זאת, בדיוק באותו זמן, הפועלים השתלטו במהירות על-טבעית על אותו פרצה שבסכר. טוב, אז כעבור ימים אחדים הזמינו את הרב לארמון המלוכה, הזמנה רשמית על הוקרת המלכה, על המעשה לטובת המדינה. ואז היא ביקשה לברר באותו זמן מה קרה שם, מה פשר אותה התנהגות. הרב הגיע, וכשהמלכה מצאה את הרגע המתאים, שאלה אותו, את אותו שאלה בצורה הכי ישרה וברורה. חיוך רחב נשפח על פניו של רב לוזור. העיניים שלו ברקו, וככה אמר לה, יש לנו מידה מיוחדת לנו היהודים. בכל זמן של מצוקה, שמורה על חרון אף מצידו של בורא עולם, אז אנחנו מפייסים אותו על ידי המילוי הרצון שלו בשלמות, ומצפים שבתגובה גם הוא ימלא את רצוננו ויסיר את הסכנה מעל הראש שלנו. והוא ממשיך. אותו יום זה הפורים. וזה יום שנצטמנו לשמוח ולהתבשם לשוחרר. אילו הייתי נוהג כמו שחשבת, כשהייתי פורש לתפילה מתוך תחינה ובחייה, לא רק שלא הייתי ממלא את רצונו של הקדוש ברוך הוא, אלא הייתי עובר על המצוות שלו. ולכן, כשהבנתי את הסכנה הגדולה שמרחבת לתושבי הולנד, אז ביקשתי מאנשיי ומהתלמידים להגביר את השמחה ביתר שאת, כדי לעורר את הרחמים של ריבונו של עולם. כי לכל דבר יש את הזמן שלו ואת העת שלו. ואותו הזמן היה הזמן של שמחה, ולא של תפילה ובחייה. ולכן בחסדי השם פעלנו את הישועה על ידי קיום מצוות הפורים. במלואה. הדברים של רב לדר נשאו חן מאוד בימי המלכה. ובתום הביקור הוא נשלח לביתו בכבוד גדול, בליווי מלכותי. אכן רבותיי, לכל זמן ועת, תחת השמיים, עת לבכות, עת לשחוק ועת ריקוד. אז שיהיה לכולנו חג פורים שמח. ואנחנו מגיעים למדור פרשת השבוע. העשיר לא ירבה ועדה לא ימית. רבותיי, יש פה סיפור מרתק שכתב הרב אהרון כהן שליטה. קודם כל מביא פה את דברי הגמרא במגילה, שיש שלוש תרומות, תרומות של מזבח למזבח, של אדנים לאדנים ושל בדק הבית לבדק הבית. ורש"י מבאר שהתרומות לאדנים ולקורבנות ציבור היו על ידי מניין, והושבו בהם כולם, עניים ועשירים, שכל אחד ייתן מחצית השקל, אבל בשאר נדבות של המשכן לא הייתה יד כולם שווה, אלא כל אחד נתן את אשר נדבה ליבו. וכאן אנחנו מגיעים לסיפור, מה אני אגיד לכם, סיפור מרגש. סיפור שסיפר אותו רבי ללופיאן. באחד המסעות שלו למען הישיבה, כנראה זה היה, אולי זה היה לישיבה שהיה ברכסים ב-20 שנה האחרונות שלו, או לפני זה שהוא היה באנגליה. אז הוא נקלע לאיזה עיר אחת, וכולם שלחו אותו לאיזה גביר מסוים שתומך ביד רחבה במוסדות תורה. והוא מוכן לסייע כמעט בכל פנייה שמוגשת אליו, למרות שהוא היה רחוק מדרך התורה במצוות אחמנה לצלן, אבל ממש רחוק. והוא נהג לתת לישיבות ממון רב, אבל רבי אלה החליט שהוא לא. התורה לא תיבנה ממחייליה. לקח ממנו מחוד בעצמך מעל אמר לעצמו. אז הסובבים שמעו את ההחלטה שלו וניסו לשכנע אותו להתפשר. הם חששו שאם אותו עשיר ידע שהחרימו אותו בגלל הצורת חיים שלו, אז הוא ייפגע מאוד ויפסיק לתרום. אז ביקשו מהרב שבכל אופן יעלה לבית של הנדים. לחצו וביקשו, ועוד פעם הרב החליט לבקר אותו, אבל בלב הוא החליט שלא ייקח ממנו שום דבר. מספר רב אלה, עליתי לבית של אותו נדיב בלוויית ראש הקהילה. הוא אומר, אפילו שידעתי מראש הלך על ארוחות חיים, הזדעזעתי למראה עיניי. כל סממן יהודי, שום סממן יהודי לא בבית. הוא קיבל אותי מכבוד רב, ולמורת רוחם של המלווים שלי, פתחתי בשאלה. יאמר נמר, מה לך ולישיבות קדושות? למה אתה מרבה לתרום מהכסף שלך למטרות שאתה לא מזדהה איתן? אל תיבגע חלילה מהשאלה שלי. אני תמה בגלל שנודע לי עד כמה מוסדות התורה המקומיים תלויים בתרומות שלך. ולכן השאלה כל כך מציקה לי ונוקבת. הגביר חייך בהבנה ואמר לו, אני לא נפגע מהשאלה, באמת השאלה במקומה עומדת. ואני רוצה לספר לך כבוד הרב סיפור מעניין שוודאי תרצה לשמוע. בצעירותי, אחרי שמלאו לי 13 שנה, אבא שלי שלח אותי לרדין ללמוד אצל החפץ חיים. כן, בסוגריים, גם רבלה גם למד אצל החפץ חיים כידוע. פניתי אל המשגיח, נראה לי שהוא למד אצל רבלה, יש את הסיפור עם הדיבוק, עם החפץ חיים, שרבלה גם היה שם. מספר אותו בחור, פניתי למשגיח להתקבל לישיבה, אבל המשגיח הבחין במבט חודר, שהיצר של ההתפרקות כבר אז פקרסם בי, ואני עלול להתערדר גם אחרים. זו הייתה הבחנה מדויקת, אמר לרבי לאותו אדם. והוא לא הסכים לקבל אותי בישיבה. האמת, עם יד על הלב, אני לא הצטערתי. אבל דבר אחד הציק לי. הלילה כבר ירד. הרכבת תצא לדרכה רק מחר בבוקר. אבל איפה אני אבל את הלילה? זה היה לילה חורפי, קר, מושלג. טוב, בצר לי, אז פניתי לחפץ חיים. ביקשתי מן הרשות לישון בישיבה. אך מצרים אמר בשום אופן לא. בחור שלא מתאים לישיבה לשנה, הוא גם לא מתאים ללילה אחד. אז מה אני אעשה? שאל לי את החפץ חיים בחוסר אונים. אני אבלה בתחנת רכבת, בקור ובשלג. והוא מספר החפץ חיים, רבותיי, ממש מרגש. חז ושלום, החפץ חיים מחבק אותי, ואומר לי, חז וחלילה, לא יעלה על הדעת. אמנם אתה לא יכול לישון בישיבה, אבל הבית שלי, הבית שלי פתוח לרווחה. הוא מספר שהוא לקח אותו ביד, הביא אותו אליו הביתה, כיבד אותו באוחד שינה, והכין לי מיטה נוחה, סחב מצעים, קריות, ממש הפציר בי שאני אעלה לישון את שנת הלילה. השינה אבל הייתה ממני והלאה, המרות של היום הקדושים חלפו לי בראש. הצדקתי את הקביעה של המשגיח והתפלאתי. התפלאתי על היחס של החפץ חיים כלפיי. גאון וצדיק שכבר הגיע לגיל שיבה, מכבד אותי בכבוד מלאכי, ואני, אני מספר אותו יהודי, פורה קול לרבלה, אני הייתי נער צעיר, פוקר ועולל, והייתי זר לו. ובזמן שאני שוכב במיטה וחושב, נשמע קול רחש, העיניים שלי כבר התרגלו לחשיכה, אני מבחין בדמות של החפץ חיים, שהוא נכנס לחדר, הוא חשב שנרדמתי, הוא עומד ליד המיטה שלי, נשם נשימות עמוקות, היה קר בחדר, עדים עלו מהנשיפה, ואז הוא אומר לעצמו, כל כך קר, אולי עוד קר לו, אולי עוד קר לאורח. והוא מוריד את המעיל שעליו, ושם אותו על השמיכה, וככה מסדר, מסדר אותו על השמיכה, שיהיה לי נוח, ויוצא מהחדר. בעל הבית סיים את הסיפור לרבי אלוקיין, בסלון המפואר שלו בטרקלין, השתערה דממה. סיפור מרגש. ואחרי כמה שניות, הבעל בית מוסיף ואומר לרבלה, תאמין לי רבנו, שאותו מעיל, המנטל של החפץ חיים, עדיין מחמם אותי. מאז ועד היום. ומהכוח שלו, מקננת בי חמימות וחיבה לכל עולם התורה והישיבות. והיא, היא זאת שדוחפת אותי לתרום ולשוב ולתרום לעולם הישיבות. אך סיים רבלה את הסיפור הזה, ואמר, מי יודע ומי יוכל לשער את ההשפעה של מעשה אחד קטן, לטוב או חלילה למוטב. סיפור נפלא, סיפור שמובא בשם רב אהרון כהן, יישר כוח רב אהרון. ואנחנו מגיעים לקראת סיום למדור התחזקות היומית. אז כתוב ברמב"ם בהלכות מגילה, מוטב לאדם להרבות במתנות לאביונים, מלהרבות בסעודתו ובמשלוח מנות לרב, שאין שם שמחה גדולה ומפוארת, אלא לשמח לב עניים ויתומים ואלמנות וגרים. ותשמעו איך מסיים הרמב״ם, מביל, שהמשמח לב האומללים האלה דומה לשכינה. נשתדל אם כן רבותיי להרבות במתנות לאביונים, יותר מאשר במשלוחי אלמנות ובסעודת הפורים. ושיהיה לכולנו פורים שמח, המשך יום טוב, בעזרת השם מחר נשוב וניפגש עם עוד דברים מעניינים, כבר ניכנס ממש, נהיה קרובים מאוד לקראת המגילה, ביום של פורים, שנזכה לקבל את כל הדברים הטובים והנפלאים שאפשר לקבל בימים קדושים אלו. יהיו שלום.